שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם הייפ חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך, הרב לייטמן.
שלום.
שלום, טל מנדלבאום בן משה.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1100, והנושא שלנו הוא חוסר איזון פנימי. ננסה להבין ממה נובע חוסר איזון פנימי, מה הגורמים שמביאים אותנו למצבים כאלה, ובעיקר איך אפשר להתקדם למצב של איזון פנימי. תהיו איתנו, טל, בואי תפתחי בבקשה את הדיון.
חוסר איזון פנימי זה משהו שפוגש רבים מאיתנו בכל מיני נקודות בחיים שלנו. מישהו זורק איזה מילה, לא מסכים, קורא לי משהו בעבודה, יכול להיות שבן הזוג אומר משהו, עושה משהו, ומתחוללת איזושהי סערת רגשות, האדם יוצא משלוותו, ומאוד מתקשה לחזור לשלווה, לשקט, לאיזשהו מרכז יציב בתוכו. אז היום כבר מדברים על איזושהי תופעה שממש פוגעת בחברה, כי החוסר האיזון הפנימי, אנחנו יודעים שהוא מוביל אותנו לסטרס ולמחלות, אובדן עבודה הרבה פעמים, ואני חושבת שכולנו מבינים באופן אינטואיטיבי שהדבר הרצוי הוא איזון, שקט, שלווה, ויכולת בעצם להתגבר על כל המצבים שאנחנו עוברים בצורה כמה שיותר מהירה ומיטבית. אז אנחנו רוצים היום לדבר על הנושא הזה של האיזון בתוכנו, ונשאל מה בעצם קורה לאדם בסיטואציה מסוימת שהוא יוצא מאיזון? מה בו יוצא מאיזון בראייה שלך?
זה תופעה פסיכולוגית, שאדם מרגיש שהוא לא נמצא באיזון. זאת אומרת, עכשיו, איך להגדיר את זה בצורה אחרת? האדם הוא כלול מהרבה מאוד כוחות, רצונות, מחשבות, נטיות. הוא ממש מערכת מאוד מאוד מורכבת, ומערכת הזאת היא צריכה להיות באיזון, בצורה אידיאלית, כן? כשהיא נמצאת בצורה אידיאלית, אדם, הוא מרגיש את עצמו בטוב, בנוח, אבל מצד שני, אין לו דחף לעשות משהו, לצאת מעצמו וכן הלאה, הוא לא קשיר לשום פעולה. אנחנו צריכים להבין שהיציאה מהאיזון, זה גורם לנו להתקדמות, ולכן היא חייבת להיות, וכך זה מושרש בתוך הטבע, לא להסתכל על זה שזאת תופעה חולנית. לא, לא, זאת לא מחלה. אלה יציאה מהאיזון במה שאנחנו מדברים, כן, זאת תופעה כבר שהיא מפריעה לאדם.
כן.
זהו. אם אני מרגיש סתם שאני רוצה את זה ורוצה את זה ולא מבין ולא יודע וזה ולא מרגיש נוח וטוב, ואז אני הולך לייצר משהו, לייצב משהו, זה גם כן מחוסר איזון. אבל אנחנו קוראים לזה מוזה אולי, כן, שיש איזה דחף פנימי. היציאה מהאיזון הפנימי זה שאדם לא מרוצה מזה, הוא לא יודע. הוא לא מבין בשביל מה זה ולמה לזה.
שזה משביט אותו, הוא מרגיש שהוא לא מסוגל.
זה כבר תוצאה, יכולה להיות, כן, יכול להיות לא, זה יכול להיות שההפך, זה זורק אותו מפינה לפינה. זאת אומרת, האם הוא רואה בזה תופעה נכונה, טובה או לא? וזה תלוי בהרבה מקרים. יכול להיות ש... אני נמצא בחוסר איזון בזה שאני רוצה כל הזמן להשיג, ללמוד, לעשות כל מיני דברים, וההורים אומרים לי, או הקרובים אומרים לי, בשביל מה לך, למה, תהיה ככה יותר מאוזן, הכל בסדר, שום דבר לא יברח ממך. נו, מי יודע מי הצדק, כן? זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין איפה ההגדרה הזה של חוסר איזון. עד מתי? בסופו של דבר אנחנו צריכים להגיד כך, עד שזה מפריע לסביבה.
אוקיי.
זהו. עד אז אנחנו צריכים לתת לאדם לעשות מה שהוא רוצה. כן? אפילו שנראה לנו שזה לא בסדר והוא עושה משהו כך, עד שהוא שובר, עד שהוא לא מאפר לנו חוקי החברה, אנחנו לא נוגעים בו. כי מי יודע באיזה מצב הוא נמצא, ואנחנו גם כן מבינים שיש כאלה צורות של חוסר איזון, שאם אנחנו נגביל אותו, אנחנו נגרום לו עוד יותר מצב חולני.
למה? מה זאת אומרת?
כי על ידי זה שהוא נמצא, נגיד, בחוסר שקט, פיזי גם כן, לא רק פנימי, אז על ידי זה הוא בעצם עושה איזושהי השלמה לעצמו. זה איזה מין קומפנסציה למצב הפנימי. ילדים שהם כל כך רוצים לרוץ מפינה לפינה לפינה לפינה. כן? זה גם כן כאילו חוסר איזון נראה לה. אנחנו אומרים, לא, שב, אל תעשה כלום, הוא יושב, הוא כולו מתפוצץ. זה בריא?
זה באמת רואים הבדלים כאלה בין ילדים, שיש כאלה ילדים שזה ממש האופי שלהם להיות.
לא, אפילו שלא אופי שלהם. הילד שאנחנו עוצרים אותו ולא נותנים לו לבצע מה שעכשיו הוא מקבל דחף, זה הולך לו בעצבים, זה הולך לו למעלה לו כל המערכות האחרות. זה כבר, אז יהיה מצב חולני.
ברור.
עכשיו בינתיים לא. זאת אומרת, חוסר איזון, אז זה דברים שאנחנו צריכים להבין. זה גורם רע לחברה או לא. רק בצורה כזאת אנחנו צריכים להגביל את האדם. זאת אומרת, זה אדם, אני לא מבין אותו. אני לא במקומו. הוא נמצא בכל מיני מצבים. אני לא נוגע בו. עד שהוא לא גורם רע לחברה, במידה הזאת אני צריך לבוא ולעשות השלמה. כן? זהו, אז כאן זה אנחנו מדברים בעצם לא על חוסר איזון הפנימי, שאנחנו לא מבינים כל אדם ואדם הוא חוץ ממקרה חולי ממש, שזה פסיכיאטרי, כבר לא פסיכולוגי, כן? אז, אבל כל אדם ואדם, חוסר איזון הפנימי שלו, זה גורם להתפתחות.
התפתחות.
זהו, חוץ ממקרים שאו שהוא נכנס למחלה, ואז אנחנו צריכים לרפות אותו, להחזיר אותו לחוסר איזון נורמלי, כן? או שהוא מזיק לחברה, שאז אנחנו גם כן צריכים לאזן אותו, שלא יגרום רע לחברה. אבל חוסר איזון פנימי, שאדם מרגיש, יכול להיות עכשיו מלחין מצוין, כותב, מדען, ספורטאי, לא חשוב מה. הוא רוצה, יש לו אש פנימי בוערת, מה?
אז בעצם מה שאותי מעניין לשאול כאן, זה נניח אדם קיבל איזשהו מצב בחיים שלו, שמוציא אותו משלוותו, רע לו, קשה לו, הרגשות שלו מציפים אותו, ועכשיו השאלה מה הוא עושה עם זה, האם הוא מצליח לנתב את זה למקום התפתחותי, או שזה לחלוטין משביט אותו ועוצר אותו בעצם מלהתפתח, עד כדי כך שהוא לא מצליח לתפקד במשפחה שלו, בחיים שלו וכן הלאה. מה פה הקריטריון להצלחה?
אין קריטריון, אם לא מזיק לחברה. אני נשאר בשלי. אין. כי יכול להיות שהוא איש כזה יצירתי, שהוא עכשיו צריך להיות חודש וחצי לשכב במיטה ולא לעשות כלום. כן, כן. אנחנו, היו לנו כאלה דוגמאות. ששוכב חודש וחצי במיטה, אחר כך קם, תוך יומיים כותב רומן, כולם בהתפעלות.
נכון. הרבה פעמים האומנים הם כאלה דרמטיים, הכל אצלי
כן,
מאוד סוער.
אז איך אני הולך לשפוט אותו? אם הוא לא מזיק לחברה, כבודו במקומו.
אני רוצה להסתכל מזווית קצת אחרת על הנושא. הבנתי עכשיו את מערכת היחסים שבין הפרט לבין החברה, ואת העיקרון שהצבת כאן שאסור אף פעם לבוא ולהגביל אדם, אלא אם כן הוא מזיק לאחרים, אבל כל עוד הוא לא מזיק לאחרים, תן לו להתפתח כפי שהוא באשר הוא, כי אתה לא מבין מה מתחולל בכלל בנפשו, ולאן הוא אמור להגיע מהמקום שבו הוא נמצא
כן.
עכשיו. את זה הבנתי, עכשיו אני רוצה לעבור להיבט קצת שונה.
אני חושב על זה כלפי ילדים גם כן.
כן, הבנתי, זה ילדים, מאוד היה בולט
בבית. אפילו ילדים עכשיו. בבית ספר ומשהו, לא רוצה ללמוד, לא שהוא יעשה מה ש... אבל בסדר, לא נורא, זה יעבור. לא, לא לעשות בלחץ משהו שזה, זה, זה...
לא באונס.
לא.
ברור. עכשיו אני רוצה להתבונן לא על מערכת היחסים הנכונה שבין פרט לסובבים אותו, אלא על הפרט בפני עצמו, האדם בפני עצמו.
כן.
יש כאלה שמגדירים במצב הזה של חוסר איזון, זה כשהאדם בתוכו הוא כאילו לא מאוזן בין הראש שלו והלב שלו. בין המחשבות שלו לבין הרגשות שלו. מה דעתך על הבחנה כזאת? חוסר איזון פנימי באדם, האם מזה הוא נובע?
לא, אבל זה שתי מערכות, שהן צריכות להיות בהתקשרות ביניהם, אבל להיות באיזון ביניהם, זה דבר האידיאלי שאני לא יודע עד כמה שזה אפשרי. זה כבר קורה לאנשים שהם ממש מטפלים בעצמם, על ידי חומת הקבלה, אם יאזנת אותם, במקרים כאלה, אולי זה על ידי הפסיכולוגיה, אני לא יודע. אבל זה עניין של מוח וליבה, מה שנקרא, מוח ולב. איך שאנחנו יכולים לאזן זה. זה דברים שמגיעים לאדם רק בתנאי שהוא מגיע להרגשת הטבע הכולל.
מה זה המצב הזה? ספר לי עליו קצת, שהם מאוזנים ביניהם, הלב והראש והמוח.
שאני יודע למה קיימים לב ומוח, שמה שאני מרגיש בלב אני צריך להשיג במוח, ומה שאני חושב במוח אני צריך להעביר להרגשת הלב. ואז הלב והמוח הם יהיו אצלי כמערכת אחת, שהיא כוללת משניהם, אבל משלימים לזה לזה. זה נקרא פי ולבו שווים.
ואז אדם שאצלו המערכות האלה מאוזנות, איך זה משפיע על היכולת שלו להתמודד עם קשיים?
הוא מתמודד יפה מאוד, כי כל הרגשות שעוברות בו, הוא מבין אותם מאיפה הן באות, למה הן באות, מה הוא צריך לעשות ולהגיב, וההפך, לא רגשות אלה מחשבות שהן באות, אז הוא יודע איך להתמודד איתם, איך להפעיל את עצמו עם המחשבות האלה, כדי להתפעל מזה בצורה נכונה.
אני חושבת שלזה אולי היינו שואפים, להגיע למצב כזה שאדם בשליטה, שהוא לא יוצא מכל דבר קטן לגמרי כאילו מ...
לא, אדם שחי באולם הזה במיוחד היום, הוא לא יכול לא לצאת מהכלים שלו, מה שנקרא. לא יכול. כי הוא לא יודע מאיפה הוא נפעל, הוא לא יודע מי מפעיל אותו, לאיזה צורה ומטרה, ולכן הוא פשוט כמו... לא יודע, זה...
עלי נידף.
כן, כן.
איך אני מעביר את מה שאני חושב במוח לרגש בלב?
מחשבה היא מגיעה לך מהחלל, מהעולם העליון, לא חשוב ממה. פתאום אתה חושב, מאיפה זה מגיע? אתה יכול להגיד, זה מגיע לי מהבטן, זה לא חשוב ממה. אבל זה מאיפה, מאיזשהו מקום הגיע.
צצה לי מחשבה.
צצה.
ככה אומרים.
לא יכול, לא יכול להיות לי לא סיבה. רק סיבה אתה לא מבין ולא מכיר. כן? אתה רוצה את המחשבה הזאת לראות מה היא, בשביל מה היא. כן? כדי לבדוק אותה, כדי להמחיש אותה, את המחשבה הזאת, אתה צריך להביא אותה ללב. הלב מבין. אתה במחשבה אחת, רק במחשבה אחת, לא יכול לברר שום דבר. כי הכל אתה מברר כלפי הרצון שלך, כלפי החיים שלך. זה אי אפשר אחרת. ואז יוצא הכל אתה צריך להעביר דרך הרגשות, דרך הלב. אתה מוריד את המחשבה לרגשות, מאיפה זה, למה זה. שאתה שואל מאיפה, כבר יש לך רגש. מאיפה? למה? לאן? מה פתאום? מה צריך לעשות לי? איך אני צריך להגיב על זה? שאתה ממשיך שכל לרגש, כבר יש לך הרבה מאוד התפעלויות פנימיות. כבר אתה לא יכול להיות אדיש. מחשבה עצמה היא משהו מאוד מעורפל. זה משהו שלא נוגע לי, עד שאני לא מוריד אותה ללב, כי לב זה האגו שלי, הרצון שלי. ואז אני,
כן.
אחרי זה, מגיע למצב שאני בודק את זה, במוח ולב. מה התופעה הזאת? מאיפה היא באה? לאן אני הולך עם זה? למה היא מכוונת אותי? איך אני צריך לעשות כאן תיקון של הכוונה? וככה מתקדם.
מה זה אומר משפט אהרון שאמרת? איך אני צריך לעשות תיקון של הכוונה?
נו בטח, בשביל מה לי? למה לי? מאיפה בא? לאיזה צורה? לאיזה מטרה?
המילה תיקון, מה היא אומרת?
תיקון? זאת אומרת שאם אני סתם כמו עלה, כמו ש...
עלה נידף ברוח.
כן. או שאני רוצה לעשות מעצמי איזשהו מין נטייה מיוחדת למצב מיוחד. האם זה עוזר לו או לא, למטרת החיים שלי, שאני עכשיו קיבלתי כל מיני מחשבות צרות, ולא יודע מה שם, בעיות או אולי ההפך, שמסיטות אותי מזה או לא, או אולי זה לא, עוזרות, אני חייב, אני חייב כל הזמן להיות בבירור.
הבנתי. עכשיו אני רוצה ללכת לכיוון השני. איך אני מעביר רגש שיש לי בלב למוח?
זה רק על ידי זה שאתה מבקר את הרגש עם המוח, עושה חשבונות ותוצאות וסיכום, אתה כבר מכניס למוח כלמחסן. ואתה יודע שכך וכך זה טוב, כך וכך זה רע, אני צריך בין זה לבין זה לבנות כאן נוסחה מיוחדת, לקשור נגיד שתי תופעות רגשיות על ידי נוסחה מוחית.
אז אני צריך פה טיפה שתעזור לי להבין את התהליך. בוא נטיל רגע עוד פעם אותו מתהילתו. יש לי רגש מסוים מציף לי את הלב. זה יכול להיות לחץ.
כן.
משהו מאוד מלחיץ אותי.
כן.
עד לרמה שאולי אפילו משתק אותי.
כן.
אוקיי, מה עכשיו? זה התהלה. מה עכשיו? מה התהליך?
מאיפה הלחץ הזה?
אני צריך לשאול את עצמי.
כן. מה הסיבה שלו? למה אני לחוץ? מה זה עוזר לי? אולי זה הלחץ שטוב. כן? לחץ הזה הוא מופיע בגלל שאני רואה אריה מטר ממני. או זה כבר מיותר גם כן.
לא, ברור, אז במקרה כזה זה טוב, זה מציל את החיים שלי.
כן.
ברור.
נו, אלה?
בחברה שלנו, זה אגב משהו שמדברים עליו, שיש לנו בפנים מנגנונים טבעיים שהם היו מיטביים במצבים שהיו עריות, אבל היום את אותו לחץ אנחנו מרגישים כי יש מבחן, כי לא יודעת, כל מיני דברים מלאכותיים שהאדם יצר, שזה כבר לא באמת מצדיק את כמויות הלחץ האלה שאנחנו מרגישים, ואז זה גם יוצר מחלות במורד הדרך, הלחץ הגדול. אז כאן באמת נשאלת השאלה, איך אנחנו שולטים ברגש הזה? איך אנחנו עם השכל שלנו מצליחים להגיע למצב שאנחנו בוחרים? כמה רגש, לבסט את הרגש.
המצב הכי טוב זה לבנות את החיים שלנו היום, שאנחנו לא דורשים מהחיים שלנו כלום חוץ מאוכל מן משפחה, וכל היתר אנחנו רק משקיעים בחיבור יפה בינינו. ואז בזה אנחנו מרגיעים כל הלחצים, זאת אומרת הם יהיו לחצים, אבל לכיוון שאנחנו יותר ויותר נחזור להיות מערכת האינטגרלית הנכונה.
זאת אומרת, לנקות את הלחצים המלאכותיים שיצרנו?
רק אז אפשר לנקות, כי אנחנו לא יודעים מה הם מלאכותיים ומה הם לא. אם אנחנו חוץ ממה שאנחנו צריכים אוכל מן משפחה, זה דברים שאנחנו צריכים בדרגת החי, שאנחנו כחיות גם כן, כן? ובדרגת האדם המדבר, האדם, אנחנו צריכים רק את הקשר בינינו.
גם הקשרים בינינו, אגב, יכולים לייצר כל מיני מצבים רגשיים.
לא, הקשרים יפים, סוערים. שאנחנו כל הזמן בונים אותם בצורה כמה שיותר יפה. וכל סכסוך וסכסוך אנחנו רואים מקום כדי לבנות מעליו גשר יפה.
אז נגיד בסכסוך כזה, שאדם מתמלא ברגשות מאוד חזקים שמציפים אותו, והוא כאילו רואה אדום בעיניים, איך פה הוא מאזן את המערכת שלו כדי להגיב נכון?
הוא לא לבד. זה חייבת להיות מערכת. הרבה אנשים סביבו, שכולם עוזרים זה לזה, ומגיעים למצב שהמנגנון שלנו יהיה דומה לטבע האינטגרלי, שאנחנו, האנושות, לא נאפר את החוק הטבע.
אני רוצה רגע להבין לאן לקחת אותנו עכשיו. בדקות הקודמות דיברנו על זה שהאדם צריך ללמוד ליצור איזון בין שתי המערכות שמרכיבות אותו, קראנו להם המוח והלב שלו, הרגש והשכל שלו.
כן.
ולימדת אותי בתהליכים כאלה של בירורים, שאדם שואל את עצמו כל מיני שאלות, למה בא לו כזו משווה, למה מתעורר בו כזה רגש וכן הלאה. את זה הבנתי, וזה היה איזשהו תהליך פנימי של האדם עם עצמו, בסנכרון שתי המערכות הפנימיות שלו, של לב ומוח. עכשיו אתה אומר דבר נוסף, יש סביבך עוד בני אדם. אם באמת אתה רוצה להגיע למצב שאתה מצליח להגיע למצב שהחיים שלך יהיו במצב של איזון, זה חייב להיות קשור לאנשים האחרים, ואתם בעצם תגיעו למצב של השלמה כזו ביניכם שהיא תביא אתכם לאיזון. הבנתי נכון? זאת אומרת, איזון פנימי, פנימי שלי עם עצמי, הוא תלוי במערכות היחסים שלי ובאיכות הקשרים שלי עם הסובבים אותי?
ודאי.
למה? קודם איזנת לי בין הלב והמוח שלי. עכשיו הוספת לי מה? עוד אנשים? תסביר לי מה.
אם אתה רוצה לאזן את עצמך, אתה לא יכול אלא על ידי גורמי חוץ.
מה זאת אומרת?
גורמי חוץ זה הסביבה.
למה? 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 מה? מה זה אומר?
אז הוא אומר שאם אתה מאזן את הסביבה, הסביבה מאזנת אותך. זה צריך להיות. אתה רוצה פסיכולוג, אתה רוצה רופא, אתה רוצה איזה כדור הרגעה, אין לך שום תרופה לזה, אלא סביבה. סביבה שהיא תאזן אותך, שהיא תחזיק אותך וכל הזמן תייצב אותך, עד שאתה תראה איך אתה צריך להיות כלפי הסביבה, אתה תתחיל להרגיש את האיזון, ובזה אתה מגיע לאיזון הפנימי.
כשאתה מדבר על סביבה, אתה מדבר על הסובבים אותי? בני אדם הסובבים אותי?
כן, כן, כן.
אז אני רוצה להבין. האיזון הפנימי שלי כפרט, כאדם, עכשיו הוא קשור ל...
לכל דבר שאתה נפגע... ממש נמצא במגע.
נכון, כי הגורמים שמוציאים אותי מאיזון, אני מרגיש את זה כל הזמן. זה בעיקר האנשים הסובבים אותי, המקרים שקורים לי, והם תמיד באינטראקציה שלי עם סביבתי. זה מובן.
כן.
מה שלא מובן לי, זה מה עכשיו אני צריך לעשות כדי לבוא למצב של איזון פנימי. נגיד, אני בודד, נגיד, את כל הסובבים אותי, נגיד לפרט אחד. אני מניח שמה שתסביר לי על פרט אחד, יהיה נכון גם לפרטים אחרים בחיים שלי. אז תסביר לי על פרט אחר. יש אדם אחר שהוא איתי באיזושהי אינטראקציה, ויש אני. הרבה פעמים האינטראקציות שלי ושלו, מוציאים אותי מאיזון פנימי. איך אני יכול להפוך את הגלגל ולעשות שדווקא האחר יהפוך להיות מכשיר שמאזן אותי בפנים?
אתם לא יכולים. אתם צריכים סביבה סביבכם.
עוד בני אדם?
כן.
אוקיי, אז קבוצה, כמה פרטים צריך כדי להגיע למצב של איזון?
לא כמה פרטים.
אלא?
אלא שתהיה סביבה שהיא תכלול אתכם בפנים.
אתה מתייחס למקרה שציירתי פה כאילו שאנחנו בני זוג ואנחנו צריכים אנשים נוספים?
אם בני זוג זה עוד יותר בעיה.
אז עזוב אותי רגע מבני זוג. בני זוג זה מערכת מורכבת מדי, נשים אותה רגע בצד. אני כפרט רוצה להגיע לאיזון פנימי. יש סביבי עוד בני אדם.
יש נגיד לך בעיה בעבודה.
נגיד, מצוין, לכל אחד יש.
עובדים נגיד שם 5 אנשים, 10 אנשים.
צוות.
אתה צריך בכל זאת שיהיו סביבם עוד אנשים, שכלפי האנשים האלה חיצוניים, הם שנמצאים בבעיה ירגישו את עצמם שהם בבעיה.
ואז?
ואז הסביבה הגדולה שהיא מקבלת אותם, מתחילה לאזן אותם. או, אם זה הבנת, או אותם אנשים, אותם 5 או 10 אנשים שהם נמצאים בבעיה, בסכסוכים כן. ביניהם, אז צריך לבוא מדריך ולהדריך אותם איך שהם ביניהם בונים את החברה, הסביבה. אבל יוצא ככה, שלמטה הם מתקשרים ונמצאים בכסח ביניכם.
כן.
והם צריכים לבנות איזושהי סביבה שהיא תהיה יותר למעלה מהם, מעצמם. אז הם לא צריכים סביבה חיצונה שתטפל בהם, אלא הם בעצמם בונים סביבה מלאכותית כזאת למעלה, מהם, מעצמם, שהיא תטפל בהם.
והיא תביא איזון?
כן.
מה יש בסביבה מאזנת? איך נראית סביבה מאוזנת?
אנחנו משחקים ביפה וטוב. אמנם שאנחנו שונים זה את זה. משחקים ביופי, בטוב, ביחס היפה בין כולנו. ומראים לכולם עד כמה שאנחנו רוצים בחברה כזאת לעסוק, לשחק ולבנות אותה והכל, ולאט לאט זה פועל עלינו.
אנחנו יודעים
משחק.
אנחנו יודעים מהמחקר שיש טיפוסים שונים, ויש טיפוסים שבאופן טבעי נוטים יותר להיות לא יציבים רגשית, מה שנקרא חולריק ומלנקולי פעם, כן. והיום יש בכלל תופעה שנקראת נוירוטיות, שהם מסווגים אנשים לנוירוטים. אז האם ההימצאות הזאת בסביבה אמורה לאזן את הטיפוסים השונים? זאת אומרת, זה שאני אהיה עם אנשים אחרים שהם יותר יציבים ממני, זה יאזן אותי?
מאזנת לא בצורה כזאת, לא בצורה פסיכולוגית. מלמדת אותם איך להיות למעלה מעצמם.
שמה זה אומר למעלה
מעצמם? למעלה מעצמם, זאת אומרת שאני לא משנה את עצמי. אני בונה מעצמי מישהו חדש.
איך בן אדם יכול להיות למעלה מעצמו?
על ידי משחק.
תסביר טיפה.
על ידי התעמלות. על ידי זה שאנחנו עוברים איזו הדרכה, וכל הזמן, כל הזמן מממשים אותה.
זאת אומרת, אם יש לי חוסר איזון פנימי, לצערי נשאר לנו רק דקה וחצי, אז אולי תהיה השאלה האחרונה. זאת אומרת, אם יש לי חוסר איזון פנימי בתוכי, אתה אומר, אתה צריך ללמוד איך להיות מעל עצמך.
כן.
זאת אומרת, למרות שאני בחוסר איזון,
כן.
אני...
תתעסק באיזון.
שתדייק אותי, מה זה אומר תתעסק באיזון?
תתעסק באיזון, זה כבר מערכת שלמה של, שצריכים ללמוד אותה, אבל שאתה מלמד את האחרים איך להיות באיזון, בוא נגיד כך.
ומה זה ייתן לי?
שאתה בזה, מזה תיכנס לאיזון.
אוקיי, ומה הדבר המרכזי שאני צריך ללמד אותם?
איך להיות באיזון?
לא, אבל תן לי את הצעד הראשון. נגיד שאני רוצה ללמד מישהו איך להיות באיזון, אז מה אני אומר לו?
אתה אומר לו שאתם קשורים יחד במערכת אחת, ותלויים זה בזה, ובו אנחנו נבנה בינינו כאלו מערכות, שאנחנו קשורים יחד יפה למערכת אחת, כי יש אחד בלב אחד.
מה זה אומר קשר יפה, שאתה אומר יפה?
קשר יפה שאף אחד לא יוצא מהאיזון על ידי השני. או על ידי עצמו, שכל אחד שומר על השני.
שומר ממה?
שלא יצא מהאיזון.
יוצא שיש פה איזשהו טריק.
טריק.
שכמה אנשים שכל לא... אחד בחוסר איזון פנימי, נכנסים לאיזשהו מצב כזה של בכאילו, נעזור אחד לשני לשמור על האיזון, למרות שנגיד אנחנו לא מאוזנים אף אחד, כל אחד עם השגעת שלו, אנחנו יכולים לעזור אחד לשני איכשהו לייצר, כמו יש מאין, מצב של
כן,
איזון.
כן. זה חוכמת הקבלה בדיוק מלמדת את זה.
הרב לייטמן, תודה רבה. הזמן שלנו נגמר לצערנו. טל, תודה. תודה לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.